גדולה ש... וממלאים אותה בחול, וככה לאט לאט ממלאים את מקום הקבורה. זה הרגע שבו אנחנו שוטרים מבקשים כיפות מאנשים, וגם הם ניגשים לשים חול על מקום הקבורה. פשוט בתוך השטח הסטרילי יש באמת תלמידי חכמים מופלגים ושוטרים. מרן הרב שמעון גלאי שליטה מגיע עכשיו גם הוא למקום הקבורה ונותנים לו לעבור. הוא גם הוא השתתף עכשיו בכיסוי הקבר, הוא לוקח את הכף הגדולה הזו בידיו, מרים חול ושם על מקום הקבורה.
הגאון הרב שמעון גלאי,
כן,
בכיסוי חול כאן בשטח בית העלמין. ממש בעוד מספר שניות יסיימו כאן.
עוד רגע נשמע קדיש. אני רק אספר למאזינים שהשידור שלנו בעקבות כל הלחץ ובעיות תקשורת עובר בדילי. המשמעות היא שמה שקורה מגיע לשידור דקה אחרי שזה קורה. אז יש מחלוקות גדולים, מחלוקות בפוסקים, מחלוקת גדולה אם אפשר לענות אמן או אי אפשר לענות אמן. אז כל אחד ינהג על פי רבותיו, שלא יהיה אמן יתומה לאלה שמחמירים, ומי שכן רוצה לזכות אז שיעשה על פי רבותיו הוא. יש בעניין הזה מחלוקת גדולה, בוודאי שהשידור הוא לא ישיר, אז כדי לא להטעות אנשים לפני שהקדיש מתחיל, שידעו שהקדיש הזה נאמר דקה קודם לפני שאתם תשמעו אותו באמצעות כלי התקשורת, באמצעות השידור שלנו גם. אז זה לידיעת כולם. כן, ממש
אנחנו... כעת פרק ט"ז בתהילים, מכתם לדוד, ולאחר מכן יהיה הקדיש. פרק ט"ז בתהילים.
טוב, מעדכנים אותי עכשיו שמחברים ערכת שידור שתאפשר שמיעה מיידית של אמירת הקדיש. זה למען הסר ספק, כבר זה יקרה. מכתם לדוד, כל אחד יכול לומר מכל מקום שבו אתם נמצאים. פרק ט"ז בתהילים. מכתם לדוד, שומרני כל כי חסיתי בך. זה הפרק שעכשיו אומרים רגע לפני אמירת הקדיש וסיום סתימת הגולל. פרק תהילים שבו יש גם את הפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בעל אמות, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידיך לראות שחת. תודיעני אור החיים, סוב השמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. כן, פרש דוד המלך מתאר את הביטחון הגדול בקדוש ברוך הוא, על זה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו תמיד, ומתפללים באותו פרק שהוא גם ימשיך לשמור עלינו לנצח. רשי אומר שמכתם לדוד זה אחד משמות נעימות הזמר, ועל פי דעת רשי זה פרק שאמרו הלוויים בבית המקדש.
מחכים לבנים שאולי מתקרבים לכאן והם יגידו את הקדיש.
מרן הרב שמעון גלאי, שליטה שיבדל לחיים טובים, נמצא סמוך ממש למקום קבורתו של מרן ראש הישיבה, מוקף באנשים בעיניים דומעות ממש. עכשיו מנסים להביא את אחד הבנים, אני מבין, כדי לומר קדיש.
רגע, הבנים עדיין הגיעו.
הנה, אנחנו שומעים ברקע שהבנים עדיין הגיעו. על פי ההוראה לכל צאצאיו של מרן ראש הישיבה, על פי המנהג, לא הולכים אחר מיטתו. הנה הקדיש. אז אפשר לענות אמן על הקדיש הזה שמשודר באופן מיידי, ממש.
רק נציין שפרצו פה את כל המחסומים של בית העלמין. אלפים נוערים פה. קדיש, בואו נשמע את הקדיש.
יזבורך וישתבח ויתפואר וישרימה ויתנשא וישרדו וישרלו וישרלול שמי דקודשו בריחו ואילו מן כל ביחוסו ושירוסו תשברוסו ונחמוסו דאמירון ועולמו ואימרו אמן ואי שלמה רבו מן שמיו וחיים עולינו ועל כל ישראל ואימרו אמן ויישא שלום עם רימו ויישא שלום עולינו ועל כל ישראל ואימרו אמן
אומרים שוב את הפרק מכתם לדוד עכשיו שומרי ניקל, פרק ט"ז בתהילים. ועכשיו המשטרה שם מנסה לפזר את העומס הגדול סביב הרבה מאוד אנשים
שמצטרפים. תנו לרבנים פה לצאת.
בוא אנשים!
פתוח. רגע.
עומס גדול מאוד סביב מקום הקבורה.
קבר. קבר.
נפלה עטרת ראשינו השכינה נסתכלה ממנו, אוי מה יהיה עלינו, אוי מה יהיה עלינו. נפלה עטרת ראשינו, השכינה נסתלקה ממנו, עבד בעוונותינו, אוי מה יהיה עלינו, אוי, אוי מה יהיה עלינו.
מיד אנחנו נשוב עם כל העדכונים לגבי מוקדי התחבורה בדרך ביציאות מבני ברק. כרגע יש עומסים גדולים של אלפי אלפי בני אדם על ציר כביש 4, ציר גאה, משני הכיוונים, וגם רבים שעושים את דרכם רגלית לכיוון תחנת רכבת בני ברק הסמוכה לקניון איילון, אחרים נוסעים באמצעות השאטלים ממכון מור רחוב ז'בוטינסקי לכיוון רכבת תחנת סבידור, וכרגע ממש ליד מקום קבורתו הטרי של מרן ראש הישיבה יש ציבור כל כך גדול ש מצטופף, השוטרים מנסים לעשות שם סדר. אנחנו נעבור מיד לעדכון מחדר החדשות ונשוב לעדכונים נוספים.
זכר צדיק לברכה.
הוא בער בתירה, בער בעיר השמיים, הוא בער בסבורת טובה. לא ויתר שיעור עד יומו האחרון.
ירס הכובד כמו גברי רבי משיך בו מיילו, שרומיניין ובינין שלא יודע מה הסיבס, שנוסו רק סייפוי, בדרוכה, בעצתויבה, בכל עזרו שהיא.
בכל מיני מצבים, אפילו כשהיו דברים שלכאורה היו צריכים להרגיז, המדדים שלו על הלב לא זזו כלום.
צערי עליך אוכי, נעמת דמיועיד.
גל פתוח בכל חי ממסע הלווייתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם.
שלום רב, באולפן יואב צור. למעלה מ-200 אלף איש השתתפו במסע הלוויה של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, שנמשך קרוב ל-4 שעות. לפני דקות אחדות נתמן הרב בחלקת פונוביץ' בבית העלמין בעיר. בחסדי שמיים לא נרשמו אירועים חריגים במהלך הלוויה, מלבד כמה עשרות שנפגעו באורח קל מחבלות ומאלפונות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע מוקדם יותר לחפ"ק המשטרתי בעיר וקיבל סקירה מוקדמת על היערכות מבחירי המשטרה. מסע הלוויה החל באמירת פרקי תהילים וסליחות, ומיד לאחר מכן ראשון המספידים היה הרב אליעזר כהנמן, נשיא ישיבת פונוביץ', שדיבר על השלווה שתמיד הפיינה את הרב.
בכל מיני מצבים, אפילו כשהיו דברים שלכאורה היו צריכים להרגיז, להכעיס, המדדים שלו על הלב לא זזו כלום. לא זה מה שנגע לו. עצם הדברים אולי נגעו לו, אבל לא כעס, לא עצבים, הכל אותו דבר. המצב בישיבה ברוך השם היום, מצב של גדולו, גבורו, קדושו ותאירו, מצב של דיבוק התאירו, דיבוק חברים.
אחריו דיבר מרן ראש הישיבה, גאון רב דוב לנדו, שציין את מידת הוותרנות שהייתה נטועה ברב.
מורון ראש הישיבה זכר צדיק לברוכה, שכל יומו משחר נעורו, עומר ברוי בסמודי מופלו, בלימוד התירה, ובעומק הבונוסו, וכל הנוגוסו יאציליס ואמורים ממס, שהקרינו ירא שומיים עמוקו, בדקדוק עוצם בהלוכה, בנודם למוקם ובנודם לחברוי, שימר בלדבר על הנועסים אלו, שכבוד הבריאוס, מכל הבחינוס, לכבד ולבטר ולהיות נויח לבריאוס בכל העניונים.
מרן רב אורך מודחי אזרחי דיבר אף הוא על האחריות הגדולה בתפקיד אותה מילא הרב.
רבי ישראל היה מניג דגותו לדי ראשי דגמוס תפקיד ראש הישיבה של הדור ותפקיד מניג הדור הדור תמיד למד, תמיד שמע, תמיד התקדם. כל מה שהוא עשה הוא עשה דרך לימודי ותלמודי.
חתנו הרב דוד לוי שספד אף הוא דיבר על המטרה בדבק הרב.
קשה לי להגיד ולא שנויכך, כל החיים שלך היה להעמיד תלמידים, שהתלמידים יהיו הן בלימוד, הן בירושלים, הן במידס טייבס, הן בנוגס טויבות, אחד עם השני, כמדומה שהוא לא פגע בזבוב. אם מישהו חושב שהוא נפגע, זה הוא נפגע ולא הוא פגע. אין לי שום ספק בזה, הוא עבד על זה כל ימי חייו.
חבר הכנסת משה גפני ספד לרב במשדר המיוחד כאן בקול חי וסיפר על האווירה הנעימה שתמיד הורגשה בסביבתו.
הוא לא ויתר על דברים שהם עקרוניים וחשובים ושצריך לעמוד עליהם, הוא לא ויתר על זה, אבל הוא עשה את זה ברוח טובה, הוא עשה את זה באווירה נעימה ובסברה פשוטה שהיית יוצא ממנו גם על תשובות שהן היו לא קלות, אבל יצאת עם סברה נכונה, יצאת עם אווירה כזאת שהוא אומר לך את זה באופן כל כך לבבי שהוא היה יודע לעשות את זה.
משרד התחבורה תגבר באופן משמעותי את קווי האוטובוסים והרכבות בעקבות המוני האנשים העושים כעת את דרכם חזרה לביתם. מרביתם של קווי התחבורה הציבורית הבין עירוניים מבני ברק לרחבי הארץ ממתינים בכביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל בשני הכיוונים. עד כאן חדשות כל חי.
שלום אל המאזינים, אנחנו רגעים ספורים אחרי סתימת הגולל, אחרי פרידת עם ישראל, כולנו, כל עולם התורה, באבל גדול. עמוד המחנה, עמוד ההולך בראש המחנה, עמוד האש, מרן ראש הישיבה, רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדוק, צדיק וקדוש לברכה, שמענו את כל דברי ההספדים ואנחנו רוצים לשמוע עוד ובעוד נקודות שנוכל להתחזק, לקחת מעט מדמותו הגדולה, לתקן את הנפש, רגעים גדולים, כמו שאמרנו, שמיטתם של צדיקים מחפרת, וזה באמת הרגעים, והוא החום מחפר עוון. נמצא איתנו קו הטלפון, חבר מועצת חכמי התורה וראש בית המדרש, שחווה דעת, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, שלום הרב.
שלום, שלום.
כן, נשמע מהרב גם דברי ספד וגם חיזוק והתעוררות ברגעים הגדולים האלה.
כן, רגעים קשים מאוד. רגעים כואבים מאוד. אני זכיתי להיות תלמידו, ממש תלמידו, לפני 50 שנה. לפני 50 שנה למדתי בשיעור א' ישיבה גדולה בישיבת פונוביץ', ורב גרשון היה מגיד שיעור שלי. למדנו מסכת גיטין, אני עד היום זוכר את את השיעורים הנפלאים שלו ואת הדרך שהוא נתן לנו. אני הייתי אומר שהוא, השיטה שלו של רב גרשון הייתה ללמוד את הסוגיה, את הפשט עם הראשונים בצורה מאוד יסודית, ולדקדק היטב בלשון של הראשונים, ללמוד טוב את הראשונים. הייתי לומד, הייתי רושם את כל השיעורים שלו, ולאחר מכן הייתי בשבתות יושב עם אבא, בליל שבת היינו נשארים ערים כל הלילה, והייתי חוזר איתו על כל מה שלמדנו כל השבוע. ואבא היה מתפעל מאוד מהיושר שלו, הישרות בלימוד, זה היה הפלא ופלא. אבא היה ממש מתפעל, ואבא היה מתקשר אליו לאחר מכן במשך השבוע כמה פעמים, ומדבר איתו בלימוד על הדברים שהוא שמע בשמו. זה היה ממש תקופה נפלאה שזכיתי ממש להסתופף בצילו. הוא התייחס אליי ואל כל אחד מהתלמידים כמו אבא טוב. אהבת התלמידים שהייתה לו זה דבר שאין לתאר. הוא היה מתייחס במאור פנים אל כל בחור. הוא היה נמצא בישיבה כמעט כל היום. חוץ מהשיעור שלו, שהיה נמשך כשעה בערך, חוץ מהשיעור, הוא היה נמצא כל הסדרים. וכל רגע ורגע, כל מי שהיה רוצה, יכול היה לפנות אליו וללבן איתו דברים, לשאול אותו פרטים על השיעור שלו, על פשט בסוגיה, והוא היה מדבר ממש בסבלנות עם כל אחד ואחד, זה היה ממש תענוג לשהות, רק לשהות במחיצתו, זה היה הפלא ופלא. ואני רוצה לציין, אז בימים ההם, פונוביץ' הייתה ישיבה עם 500 בחורים. זה היה אז הישיבה הגדולה ביותר בארץ, עם 500 בחורים. שיעור א', היינו 70 בחורים. ואני הייתי הספרדי היחידי. ממש כך, הייתי הספרדי היחידי, והשיעורים בישיבה היו נמסרים ביידיש. אבל בגללי, זה היה ממש לא יאומן כי יסופר איך שאצל רב גרשון, תלמיד אחד היה חשוב בעיניו כמו כולם. ובגללי הוא נתן את השיעורים אך ורק בעברית. ממש כך, רק בעברית. והיה, אני פעם אמרתי לאבא שלי, האם בפורת יוסף למדו בדרך אחרת? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? זו הדרך, ממש הדרך של עולם הישיבות הספרדי גם כן. הוא אמר לי, אבא שלי, תשמע שיעורים מהרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, ומרב גרשון מאדלשטיין, זה אותו סגנון, אותה שיטה, אותה דרך. הוא היה לומד ראשונים, ממש כך, העיקר אצלו בשיעורים. כמובן, הוא היה אומר את כל הנושאים שהם מדברים בעולם הישיבות, כל הנושאים הישיבתיים, כל החקירות, הכל, אבל בעיקר הרוב הגדול של השיעור שלו התמקד, ואיך ללמוד בישרות את הסוגיה, בעיון ישר, איך ללמוד את הראשונים. כך זה היה. זה היה ממש הפלא ופלא, וכל כך כואב שהפסדנו. הרי רב גרשון המשיך, כמו שהוא לימד אותי לפני 50 שנה, אז 30 שנה קודם כבר הוא התחיל. והוא גמר עד שבוע שעבר, ככה זה היה. הוא לא חיפש לעצמו להיות, לתת דווקא לאברכים או לגדולי ישראל. הוא פשוט ישב ולימד תלמידים צעירים. הוא אהב תלמידים צעירים. במאור פנים אל כל תלמיד צעיר.
כן. ולצד זה, ההתמדה הרבה שלו והמסרים לאורך כל השנים כן. ללמוד כן. מוסר ומידות ומוסר ומידות.
כן, זה כמו שאומרים בחז"ל, עדינו העצמי, שהיה מעדן עצמו כתולעת, והיה מקשה עצמו כעץ. זאת אומרת, כשהוא היה עם התלמידים, לא היה אדם יותר עדין ממנו, יותר רגיש ממנו, אל כל בחור ובחור, המאור פנים, צורת הדיבור, הסבלנות שהייתה לו. זה היה ממש לא יאומן כי יסופר, שמגיצ'יור, יהיה בצורה כזאת במשך רציפות של כל כך הרבה שנים. ומצד שני, כל מי שיודע את דרך ההנהגה שלו, הוא היה תקיף מאוד מאוד, כשמדובר בעיקרי היהדות, לא היה תקיף ממנו. לא היו אצלו שום פשרות. הוא לימד אותנו דרך בהנהגה. מצד אחד, להיות בתוקף, אבל כשמדובר בבן אדם לחברו, ובתלמידים, להיות שיא העדינות, שיא האצילות. זה היה ממש הפלא ופלא. אני זכיתי בפעם האחרונה להיות אצלו לפני לא הרבה זמן. ממש לפני לא הרבה זמן. הלכתי, נכנסתי אליו, הייתה לי עניין אישי, התייעצות אישית לגבי עצמי. הייתי צריך להתייעץ איתו, ונכנסתי אליו לבית, הוא לא הרגיש טוב באותו יום. הוא היה שוכב במיטה, אבל הוא קיבל אותי בכל זאת. הוא קיבל אותי באהבה גדולה ובמאור פנים, והתייעצתי איתו, ואני פועל על פי עצתו, ממש כך. הוא היה נר לרגליי. אני חושב שבשנה האחרונה, אחרי שנסתלקו מאיתנו גם הגדולים של הספרדים, הוא מבחינתי היה גדול גם לספרדים. גם לספרדים. ואני הייתי כל דבר שולח לשאול אותו. והיה איזה נושא, הייתי צריך לא על ידי שליח, אלא לדבר איתו בעצמו, ללבן איתו את הדברים. הוא ישב והקשיב וחקר ודרש, וקיבלתי ממנו עצה. אני מרגיש כמו יתום, יתום פעם נוספת, כי הוא היה ממש מורי ורבי.
הגאון הגדול הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, ושיהיה בשורות טובות, שיהיה מליץ יושר על כולנו, שנזכה לגאולה השלמה, לתחיית המתים, ואז נשוב ונראה את כל גדולי ישראל לכל הדורות כולם, יושבים, ממשיכים להרביץ תורה לעדרים. בשורות טובות הרב.
אמן, כל טוב, כל טוב, שלום שלום.
בשורות טובות. עכשיו לענייני התחבורה, ואני קורא לכל המאזינים ששומעים אותנו בדרכים, בדרך מהלוויה לתחבורה, בחמש דקות הקרובות תקבלו את כל המידע, איך יוצאים מבני ברק, לאיזה כיוון, מה עדיף, איפה עמוס ואיפה משוחרר. אז קודם כל הנתונים הם כאלה, לכיוון ירושלים, שזה מרכז היציאה עכשיו של אנשים, בחורים, אברכים שנוסעים לכיוון ירושלים, שימו לב, הרכבות פועלות כרגע בשתי תחנות מרכזיות, תחנה אחת מבני ברק ישירות לירושלים, תחנת הרכבת נמצאת סמוך לקניון איילון, הולכים לכיוון רחוב ג'בוטינסקי, חוצים את כל אזור האולמות במגדלי בסר, עד הסוף מגיעים לקניון איילון, ממש סמוך לשם תחנת הרכבת, יש שם שתי רכבות שיוצאות בשעה לכיוון ירושלים, כל חצי שעה יוצאת רכבת, רכבות שנוסעות 2,000 איש כל אחת לכיוון ירושלים. שתי רכבות נוספות ממתינות בתחנת סבידור בתל אביב, יש שטלים שמסיעים את הקהל ממכון מור, רחוב ג'בוטינסקי, לתל אביב, לתחנת סבידור. אז כל אחד שיראה לפי העומס, האם הוא רוצה להמשיך ברגל לתחנת בני ברק, או שהוא רוצה לחכות לשטל שיקח אותו לסבידור תל אביב. כי מי שנוסע לסבידור תל אביב יכול באמצעות הרכבת הזו גם לחזור לאשדוד, וגם צפונה, לתחנות בצפון, נתניה, חיפה וכולי, אז זה מסבידור. התחנה בבני ברק היא נטו לכיוון ירושלים. עכשיו, מתחנת בני ברק אומרים לי, הרכבת גם נוסעת עד אשדוד ואשקלון. היא ירושלים, יש גם רכבת נוספת מתחנת בני ברק לציר אשדוד אשקלון. עכשיו לאלה שנוסעים באוטובוסים. כביש 4, כביש גאה, יש בו כרגע שלוש תחנות גדולות מרכזיות. אני אתן את המיקומים שכל אחד ישר ידע לאן הוא הולך. והאוטובוסים שנמצאים באזור הזה, אלו האוטובוסים לפי הסדר הזה. כביש גאה עכשיו לכיוון דרום. כלומר, בצד של בני ברק, לא צריך לחצות את הגשר לצד הנגדי, בצד של בני ברק של קוקה קולה. אז שימו לב, בצומת קוקה קולה עצמה, יש אוטובוסים שנוסעים לכיוון ירושלים וקווי הדרום. כלומר, אשדוד, דרומה וירושלים. כל מה שקשור לדרום, נתיבות ואופקים וירושלים, כל אלה בכביש 4 בצומת קוקה קולה. בצד הנגדי של הכביש הזה, בדיוק בצומת קוקה קולה, זה לכיוון צפון, אוטובוסים לצפון, כרמיאל, חיפה, זיכרון יעקב, רכסים, צפת, כל אלה נמצאים בכיוון הנגדי, זה צומת קוקה קולה. עכשיו נתקדם על אותו כביש גאה לנקודה אחרת שנמצאת מתחת לגשר, גשר הולכי הרגל של גבעת שמואל. גם שם יש תחנה נוספת, ומשם יש לנו בצד הדרומי, זה אוטובוסים שנוסעים לכיוון אשדוד, אשקלון, קריית מלאכי, אבל של אלקטרה אפיקים, זה החברה שאוספת משם, וגם אוטובוסים שנוסעים למודיעין אליט, אלו נמצאים כאמור מתחת לגשר. בצד הנגדי של מתחת הגשר, נתיב אקספרס, לוקחים אתכם לכיוון צפון, כולל נוף גליל. עכשיו, למודיעין אליט, סליחה, שימו לב, גשר הולכי הרגל, כמו שאמרתי קודם, לא בצד של בני ברק, בצד של גבעת שמואל, לחצות את הגשר, ושם יש אוטובוסים למודיעין אליט. לביתר אליט, לכיוון דרום, מתחת לגשר, לכיוון דרום, בצד של בני ברק, ללא צורך חצייה בכביש. זה חברת קווים. עכשיו לאלעד, קו 280, גם כן בגבעת שמואל, רחוב ג'בוטינסקי. שימו לב, פינת טור עצבי, זה קצת יותר לכיוון רחוב ג'בוטינסקי. אנחנו נודדים מהגשר יותר עכשיו לכיוון רמת גן, פתח תקווה, אנחנו מגיעים קצת, מתקרבים לכביש ציר ג'בוטינסקי, שם יש לנו אוטובוסים לאלעד, קו 280, מחכים לכם שם באלעד. לטבריה, כביש גאה, מתחת לגשר, גשר גבעת שמואל לכיוון צפון, כלומר בצד של גבעת שמואל, חברת סופרבוס, קו 969. לבית שמש, עכשיו שימו לב, תושבי בית שמש, אזור אחר בכביש 4, לא צריך ללכת לא לקוקה קולה ולא לגשר גבעת שמואל, אנחנו הולכים דרומה כדי לנסוע לביתר עילית, למחלף גבעת שמואל, אחרי התחנות דלק, להמשיך ללכת רגלית עד שמגיעים למחלף, לגשר הגדול שמוביל אותנו לכיוון גבעת שמואל, בצד ימין, בצד של בני ברק, לכיוון דרום, שם יוצאים האוטובוסים לבית שמש. יש לנו עוד כמה נקודות קטנות, כמו רחובות וכמו כל מיני מקומות אופקים, תפרח, נתיבות של חברת גלים, כל אלה נמצאים מתחת לגשר של גבעת שמואל בכביש 4. אז זה הסיפור. עכשיו, אנחנו מדברים על התחבורה הציבורית ודיברנו על הרכבות. אני חוזר ואומר לאנשים שנוסעים ברכבים פרטיים וחנו בכל מיני מקומות, ברמת גן, בבני ברק, ברחובות, בסמטאות, אנחנו מבקשים מכם לא לצאת עכשיו, לא להיכנס עכשיו לרכב ולהתחיל בנסיעה. כי מה שקורה, כביש גאה סגור, הוא פתוח עכשיו רק לתחבורה ציבורית. אתם בווייז מחפשים דרך לצאת מבני ברק, מוסיפים עומס על הכבישים. העומס הזה מונע מאוטובוסים מלאים באנשים להתקדם ולאסוף אנשים. אז אם הרכב שלכם כבר במילא חונה, יכול להיות שכבר גם קיבלתם דוח, אז תשאירו אותו שם, תיכנסו למינכם העריב, תחכו חצי שעה ותיצאו רק עוד חצי שעה. זה גם בקשה כדי להסדיר את כל המערכת הזו מסביב. הכבישים מאוד מלאים עכשיו. הווייז מוביל מהיציאה מבני ברק, הוא מוביל לכיוון רמת גן ותל אביב, הוא לא נותן להגיע דרך כביש גאה, ולכן כל הדרכים האלה עמוסות מאוד באוטובוסים שעושים את דרכם כדי לאסוף אנשים מגאה, אחד, שתיים, באנשים שכבר יצאו עם כלי הרכב שלהם, ו... אז לכן כדאי להמתין חצי שעה לפני שאתם יוצאים עם רכבים פרטיים. הודעה נוספת, מאזינים יקרים, סבלנות, סבלנות, סבלנות. כבוד התורה, מרן רב גרשון אדלשטיין, המסר, המוטו של החיים שלו היה סבלנות, נעימות, דרך ארץ, עוד רגע. כל הצפירות וכל הלחץ ולהגיע, רבותיי, אנחנו אחרי הלוויה של גדול הדור, נתנו כבוד לתורה, באנו לספוג תורה, לספוג מידות, זה הרגעים שעכשיו צריך קידוש השם. אנחנו בתקופה מאוד מתוחה באזור הזה של תל אביב ורמת גן וכל הסיפור הזה. יצאנו בקידוש השם, ציבור שהתנהג למופת, למופת, המשטרה לא הייתה צריכה להרים יד על אף אחד. לא היה עצור אחד, לא היה על מה, כולם התהלכו, אנחנו מדברים על 200 אלף איש בלי עין הרע. שהתנהלו בצורה מסודרת, בואו נשמור על זה עוד קצת גם בכבישים. עוד קצת גם בכבישים. רבותיי, שוב לאלעד, רחוב ג'בוטינסקי בגבעת שמואל. אני מדגיש, ג'בוטינסקי לא בני ברק, לא ג'בוטינסקי של מכון מור, כל מי שנוסע לאלעד, ג'בוטינסקי בגבעת שמואל זה מקום אחר לגמרי. זה לחצות את הגשר, להגיע לגבעת שמואל, ושם יש ציר שנקרא ג'בוטינסקי, אתם משם יוצאים לאלעד. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לבנצי לייזרוביץ', שבנצי עכשיו בעצם בית הקברות מלא בהמון. בחורים, צעירים, אברכים, בני תורה שבאים ככה כל אחד לשנייה להתקרב למקום קבורתו של ראש הישיבה.
כן, אז בעצם ממש לפני מספר דקות הוסרו המחסומים שהיו כאן בשטח בית העלמין, ובעצם אלפים נמצאים כאן בבית העלמין, באים לשים אבן, לחסות עוד קצת אפר, מה שניתן על קברו של מרן.
רק שנייה בנצי, מאזינים שואלים, איפה זה רחוב ז'בוטינסקי בגבעת שמואל? אנשים שומעים אותנו ועכשיו מתחילים להתקדם לשם. אז רבותיי, יש שני בניינים עגולים גדולים של אוניברסיטת בר אילן. שני הבניינים העגולים הגדולים של אוניברסיטת בר אילן, מול הבניינים האלה, זה תחנת האיסוף לאלעד. כן, בנצי.
כן, אז כמו שציינו, אלפים נמצאים כאן בשטח בית העלמין, לאחר שהוסרו המחסומים, גם כוחות המשטרה הצטמצמו מאוד מאוד משטח בית העלמין. כמובן, זה טבעי באירוע כזה, סדר גודל כזה, גם קצת דחיפות, אבל אנשים יכלו להגיע, מי שרצה, מי שרוצה, מגיע לשטח בית העלמין, שם אבן, שם מכסה בחול, והולך. בוא נחזור רגע למסע הקבורה שהיה כאן ממש בשעה 7:15, 7:20, שטח סטריני מאוד, וזה חשוב מאוד לציין, גם הערנות של הציבור והשמיעה לכוחות הביטחון ולמשטרה שלא להגיע לשטח בית העלמין. בשטח הסטריני הזה בעצם היו רק אנשי חברה קדישה ועוד מספר מצומצם, כ-40-50 איש מקסימום שהיו כאן בזמן הקבורה. גם מבחינת רבנים היו כאן ממש מעטים מאוד. היה הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הראשון לציון, רבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה אמר, רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ'.
אני שוב קוטע אותך בן צירק למשפט אחד. השקיעה בבני ברק בשעה 7:42, אנחנו עכשיו ב-7:37, עוד 5 דקות שקיעה. בגלל הסחף בהלוויה והרבה מאוד אנשים שיצאו מוקדם, וגם בזמן ההלוויה כמובן לא עשו מניינים, עכשיו זה הזמן להתפלל מנחה, מי שעדיין לא הספיק. אז זה 5 דקות האחרונות. כן, בנצי.
כן, אז זה מה שהיה כאן משעת הקבורה, כמו שציינו, מנהג העקפות, סתימת הגולל, ובעצם כמו שדיברנו לפני כמה דקות, כעת אנשים באים, אמין שגם ייקח פה גם בהמשך הערב והלילה, יגיעו פה הרבה מאוד אנשים למקום הקבורה, לשים אבן ולחסות באפר עוד כמה שאפשר. עד כאן היום אמר הזה, י' בסיוון תפשין פי ג', יום שקבע הנר בעולם התורה.
נר שהתחיל בבית אייר לפני 100 שנה, וזה פשוט לא נתפס. אנחנו מדברים על תף ריש פי גימל, תף שין פי גימל, 100 שנה של תורה, של אלפי אלפי תלמידים מכל החוגים ומכל הסוגים, בהם יש היום גדולי ומרביצי תורה ששתו תורה בצעירותם אצל מרן רבי גרשון אדלשטיין. אנחנו מדברים על הרבצת תורה, אבל גם לימוד תורה. אין פעם שבאים למרן הרב אדלשטיין והוא לא פשוט בשיא התמדה, בנעימות. הנהגה מסודרת, שמענו את זה מכולם, יצאו עם תשובות מסודרות, עם דברים ברורים, בנעימות. וזה היום שבו אנחנו מתייתמים מעוצמה רוחנית אדירה גדולה שהגנה על כל הדור. מי יודע מה יהיה, צריך הרבה הרבה רחמי שמיים. אבי רבינה, אנחנו איתך. איפה אתה נמצא?
נאמר שאני חייב להתחבר לדברים שאמרת קודם על היציאות מבני ברק, בעיקר ברכבים פרטיים. אנשים שיצאו לפני שעה, אתה יודע, מסע הלוואי הסתיים פחות או יותר בשעה 6:30-7:00, ניסו לפלס את דרכם, רובם עדיין נמצאים בתוך בני ברק.
התקדמו 500 מטר בשעה האחרונה.
זה ממש ככה, כלומר, ומי שכן הצליח, אז הוא נמצא על איילון הפקוק בלאו הכי, כלומר, אם נוח לו לבלות בפקקים כמה שעות, זה נחמד, אבל
ולכן,
אם לא,
ממש חבל. ולכן, מי ששומע אותנו ויש לו רכב פרטי, גם אם יצאתם הרגע לדרך, תמצאו רגע מקום לעמוד. אפשר לך להתפלל, אפשר לך ללמוד משהו. אתם הולכים להיות 3 שעות עכשיו בכביש, וגם להמיס על השאר. אז זה המלצה כן, כרגע לבעלי רכבים פרטיים.
כן, וככה היה גם בהלוויית הרב קניבסקי.
כן,
אני אומר,
כן.
זה היה גם בהלוויה קודמת, אני זוכר שלקח שעות עד שאתה יוצא מבני ברק, ובסוף מה אתה גורם לזה? שאנשים רבים שרוצים לחזור בתחבורה הציבורית, וזה צריך לזכור המסה הגדולה, נשארו עד 10:30-11 בתחנות, ויש כאלו שהיו צריכים להתקע עד למחרת, כי כבר לא היו אוטובוסים בשלב מסוים ליעדים מסוימים, וזה בדיוק מה שקורה. כלומר, גם אם תחבורה ציבורית ואנשי משרד התחבורה רוצים להגביר ומגבירים את האוטובוסים, הם לא כל יכול. בסוף יש מסה גדולה בחזור מהלוויה, מה שלא קורה בהלוך, שזה מתפרס על כמה וכמה שעות.
פשוט אין יכולת, אנשים צריכים להבין שאין יכולת, כולם רוצים עכשיו אוטובוס, כולם רוצים לחזור הביתה מהר, אין יכולת, אין מספיק עורקים ראשיים כדי להוביל 200,000 איש, אין מספיק כלי תחבורה בשביל להוביל כל כך הרבה אנשים בפרק זמן של שעה, ולכן גם מי שיצא מבני ברק בשעה 8:30-9 בערב, לא קרה שום דבר, סבלנות.
זה ממש ככה, ועושים את המאמצים, אבל ברשותך אני רוצה לחזור מילה אחת למסע הלוויה. נכון, אז רוב הזמן הייתי שם באחד הישיבה ליד עמית, באמת רגעים נעלים של ההספדים, וגם ההצצה הזאת מהמרפסת שנותנת לך פרספקטיבה, מה שקורה למטה, היו כמה כשלים, אני חושב שעוד יגיע הזמן לדבר עליהם. אבל משהו אחר שדווקא ראיתי ברחובות הסמוכים לישיבה, שלא ראיתי בהלוויות אחרות, זה אנשים, אתה יודע, ראשי ישיבות, רבנים, בני 70, 80 ומעלה, שכל אלו תלמידי, תורמם זיהיתי, כן? הם תלמידים של מרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין, מצומת כזו או אחרת, בעיקר מישיבת פונוביץ', צריך לזכור שכבר בשנות ה-20 לחייו, מרן ראש הישיבה זצה לחל במסירת שיעורים, ולכן המחזה הזה הוא לא היה נדיר, כלומר לא ראית פה בפינה הזו יושב בן אדם מבוגר, או בפינה ההיא, אלא ממש עשרות אם לא מאות של זקנים לבנים, אנשים מכובדים, שהם עצמם כבר כנראה העמידו דורות של תלמידים שעומדים ומלווים את מרן ראש הישיבה בדרכו האחרונה. זה בהחלט היה מחזה מריל, סוריאליסטי, ואני חושב שזה הדבר הקטן שאני אקח במסע הלוויה הזה, בן אדם שהצליח להעמיד דורות דורות של תלמידים שהם בעצם אלו שליוו אותו. אתה ראית טווח גילאים רחב מאוד במסע הלוויה, באמת בחורים צעירים מתלמידי הישיבה.
הבחורים האחרונים ששמעו ממנו שיעור, אבי, הם בחורים צעירים, הם בחורים בקיבוץ, בישיבה גדולה, הם האחרונים ששמעו ממנו שיעור. אז בואו נדמיין 80 שנה אחורה, כמה תורה, כמה אנשים, כמה שעות, כמה דקות, כמה דפים, כמה מסכתות, כמה הנהגות, כמה התייעצויות, כמה הכוונה בנושא חינוך ילדים, בנושא שידוכים, בנושא שלום בית, בנושאים ציבוריים שקשורים להשקפה של לעמוד על החומות, לנהל את הדור הזה, להוביל אותנו עוד שלב אחד קדימה לקראת הגאולה, בדור כל כך מבולבל, עם מלא אתגרים וניסיונות וקשיים והתמודדויות, וכל זה בנועם, בנעימות, בחיוך, במאור פנים. מעולם לא שמענו את מרן רב גרשון אדלשטיין מרים את קולו. גם כשהוא היה נואם באצטדיון הכי גדול בעולם, הוא דיבר כאילו הוא מדבר בארבע עיניים עם בן אדם, בשקט, בנעימות, אומר את המסר קצר, ברור, פשוט, קל להבנה. וזה אולי הגדולה האדירה ביותר, להיות תקיף בנעימות.
צריך לומר, גם על הבריחה, אבי, מאור הזרקורים, אנקדוטה קטנה מהתקופה האחרונה, עכשיו מותר להגיד, לפני כן זה פחות ככה היה ראוי, בגלל אתיקה עיתונאית, אבל בית מרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין, כבר לדעתי השנה השלישית או הרביעית ברציפות, שעושה פנייה לעיתונאים בסביבת יום ההולדת של מרן ראש הישיבה, ומבקש בכל לשון של בקשה בשמו של מרן ראש הישיבה לא להתייחס ליום הולדת ולא להתייחס לגיל של ראש הישיבה, ובשנה האחרונה בפרט בבית יער, אני מקבל גם את הטלפון הזה מבית מרן ראש הישיבה שציין את יום הולדתו המאה. אם אפשר, בבקשה כמובן, לא להתייחס כלל ליום הולדת. אני חושב שכל העיתונאים חיבדו זאת. תמיד ראש הישיבה חשש מהעין הרע, חשש מאור הזרקורים, חשש לבלוט, וכנראה בשנים האחרונות, בלי העין הרע, עם גילו המופלג, זה בא לידי ביצוי בצורה הרבה יותר חזקה. אבל לצערנו, נכון, הוא עבר את גיל המאה היום, הוא הלך לעולמו.
כן, רואים מה זה דד זקנים, ככל שהשנים חולפות, כי יין המשתמר הולך ומשתבח, וזה באמת דברים שבאומות העולם, ולצערנו גם אצלנו באומה היהודית, לא כולם יכולים להבין ולחשוב איך אדם בגיל 100 מנהיג את צאן מרעיתו משקה תורה לעדרים, לצעירים ולמבוגרים, ורגליו לגמרי על הקרקע וראשו מגיע השמיימה. וזה הדבר הגדול ביותר שזכינו לראות אצל כל גדולי הדורות, ועוד חוליה גדולה בשרשרת ממשה רבינו עד היום. התורה עוברת מדור לדור ועברה גם בידיו הקדושות והעביר אותה הלאה לדור הבא אחריו. אבי רבינה, אנחנו נשוב אליך כמובן בהמשך, ואנחנו שוב ממש הסתיימה עכשיו, אנחנו פשוט באמת 3 דקות כבר אחרי השקיעה, אז הסתיימה סופית מסע הלוויה והמונים יוצאים לדרכם. אמרנו את כל ההנחיות, נחזור ונאמר, לירושלים מומלץ לנסוע ברכבות. נכון, אין רכבות עכשיו בתדירות כל כך גבוהה כל 5 דקות, אבל שווה להמתין את החצי שעה לרכבת הבאה ולנסוע ישירות בלי פקקים, מאשר למצוא כל מיני דרכים וללכת לתחבורה הציבורית ולעלות לאוטובוס ולעמוד בפקקים ולהגיע בעוד 3 שעות. אז בואו נהיה ככה קצת יותר חכמים. מכאן ברכת תודה לכל מאות המשפחות הבני ברקיות שלאורך כל היום הוציאו מהבתים שלהם דוכני שתייה, שתייה קרה ושתייה חמה, כל אחד מה שהיה לו בבית. אנשים פתחו את הבתים שלהם לנוחיות, תחשבו מה זה אלפים שנמצאים ברחובות, ואנשים פתחו את הבית, פשוטו כמשמעו, לאורך כל הרחובות. זה מדהים לראות, אשרי העם שככה לא. אז באמת לומר, אני מקבל תמונות ועדכונים ודיווחים, שזה עשה כך וזה עשה אחרת. אז באמת אשרי העם ישראל, שנזכה באמת לתהלוכה הגדולה של ביאת משיח צדקנו, שתהיה שמחה ואחרת, ולראות אנשים נותנים באמת מהבית שלהם, מוציאים ופותחים שולחנות עם בקבוקי שתייה, וזה לראות פשוט כל בקבוק שתייה זה משהו אחר, כי אוספים בבניין כל אחד מה שיש לו וממלאים מים מהרגע להרגע ביום כזה חם בבני ברק. 200,000 איש, פשוט מדהים, בלי התארגנות, בלי שאף אחד ביקש, יוזמה פרטית של אנשים. עכשיו מערכת התחבורה שעושה את דרכה. מרן החזון איש, באגרות החזון איש, כתב 1.5 שורה שמסכמת את כל העניין. ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, הדר עם בני תמותה, סך הכל גר איתם, אבל חי חיי אצילות ומרומם על כל תהילה. אז נדמה לנו שנפרדנו היום מבן אדם פיזי שהתגורר כאן איתנו והלך בין אנשים, חצה את הגשר שוב ושוב מביתו לישיבה ומהישיבה לביתו, אבל באמת, באמת, באמת הוא מלאך, מלאך רוחני עם כוח התורה האדיר והגדול. וככה זה מה שיש בתורה, את הסגולה הגדולה הזו, שמי שלומד בעמל בלי הפסקה, שנה אחר שנה, הולך ומתעלה מעל הטבע. ככה זה, כוח שטבוע בתורה הקדושה.
מה האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין האנשים ונדמה כבן אדם. והומנם האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. הוא נשמע את כולם ביחד, הבא
הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין האנשים ונדמה כבן אדם. ואומנם האיש הזוכה,
בדרכי נועם, בדרכי נועם, רק בדרכי נועם, רק בדרכי, בלי כפייה.
השאלה אם זה
בדרכי נועם
ולנדנד להם?
לא, 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 בדרכי נועם. הילד יודע, גם יודע מה שטוב, מה שטוב. אבל צריך לתת לו עידוד שירצה. עידוד, עידוד שיהיה לו חשק. שיהיה לו חשק. אם בלי כפייה, אז זה הפוך, לא משפיע לכלל. כי זה גורם ריאקציה, כפייה. להכריח ילד אסור, אסור להכריח. חינוך, חינוך וכפייה זה חינוך הפוך, חינוך הפוך. התוצאה הפוכה. חינוך ברק בצורה מעניינת, בצורה בידידוס, פתוחה. ודרך כלל הילד עושה מה שאבא עושה. מה שאבא עושה גם הוא עושה. זה יש טבע של חיקוי. מה שאבא עושה עושה ממה לא עושה ככה. ואם מכריחים אותו, אז יש אז התוצאה היא הפוכה.
אם מכריחים אותו, התוצאה היא הפוכה. רק בדרכי נועם. לא לנדנד, לא להעיר, הכל באהבה. ומה שאבא עושה, גם הילד עושה. כל כך קולע, כל כך מתאים לדור הזה. ואת זה אומר מרן רבי גרשון אדלשטיין, שהיה בן 97-8, שמבין בנפש הילד בן השבע. קצת מושגים. איתנו על קו הטלפון רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'. שלום הרב, בשורות טובות.
שלום וברכה. יום כן. קשה, יום קשה
לעם ישראל. ותמים, היינו ואין אב.
באמת, זה כל כך נכון. דור שהיה בו מנהיג ענק כל כך, עם ענווה, עם הבנה, עם חדות. ולפתע פתאום אנחנו נהיינו עניים כל כך, באמת יום עם כאב עצום. הייתי אצלו לפני מספר חודשים, ובתוך הדברים עלה על כך שהרפורמים משמיצים ועוד גופים מנסים לפגוע, והוא אומר לי, ההסתכלות שלו אומר לי, אתה מרוויח, זה בשביל העולם הבא, אתה יודע כמה זה עוזר, אתה יודע כמה זה טוב, אתה צריך להמשיך בדרכך, ושהם יעשו מה שהם רוצים, הם רק תותנים לך, הם רק עוזרים לך. ואני אומר לו, אבל הרב, זה לא קל, ההתמודדות הזאת. אומר לי, נכון שזה לא קל, ואני מחזק את ידיך, ונותן לך ברכה, אבל אני אומר לך, אתה צריך להגיד להם תודה. העולם הבא, שבזכות זה אתה מקבל, אין לדבר, בכלל אי אפשר אפילו לתאר אותו. הבאתי לו גם את הספרים שאני כתבתי על הלכות ושאלות שהיו בכותל המערבי, במקומות הקדושים.
אגב, בנושא הזה, הרב, גם שאלתם אותו אישית הרבה מאוד שאלות שנוגעות לכותל, גם שאלות ציבוריות, עדינות, רגישות, איך להתנהל, שזה בפני עצמו, אפשר ככה לכתוב על זה ספר.
מאוד נכון, הוא היה בכלל ראה את התמונה הרבה יותר באופן רחב, הבין את ההשלכות של כל דבר, לא היה כל דבר בחוכמה, בתבונה. הוא היה מאוד מבקש תמיד שכל הדברים יהיו בנועם, בהסברה, לא בכוח, אלימות מן דקר שמי, הדברים האלה היו מאוד לא לרוחו. כל דבר הוא שקל. צריך לזכור שההוראה הציבורית האחרונה שלו הייתה בנושא הכותל. ביום ראשון היה אירוע מיסיונרי נוצרי בצד הדרומי של הכותל המערבי, וביום חמישי, רביעי חמישי, מהבית שלו התקשרו להתייעץ, לחשוב מה צריך לעשות, ובסוף הוא הכריע שצריך למחות, והייתה מחאה גדולה ביום ראשון, זה ההודעה האחרונה שפורסמה הציבורית בשמו, יום למחרת חג השבועות, כך שבאמת הכותל היה מאוד לנגד עיניו. אני עוד זוכר בתקופות יותר לפני שנים שהוא היה מגיע גם בחול המועד, היה מברך על ארבעת המינים בירושלים לפני מן החומה. בכלל, בבית השרבת ציבוריות, עוד במטבח, שהוא היה מקבל קהל במטבח, בצהריים, שם הוא היה מקשיב, שומע, מנתח, חבל. באמת דור, אני דור שעלה, אנחנו ממש צריכים לכאוב ולבכות, זה השקפת דרבן.
כן, וכמה שנתאר ונאמר בסוף 100 שנה, שלפחות מתוכם 90 שנה של לימוד תורה בהתמדה, זה לא משהו שאפשר לסכם או לומר, אז לכן תמיד בסוף כל שיחה כזו צריך לומר שזה כזה עיר אנפין, משהו שקצת ככה אפשר לדלות.
כן, הוא היה לו גם הנושא של השיעורים היה מאוד מאוד חשוב לו. תמיד ששאל איפה אתה מוסר שיעור, כמה שיעורים אתה מוסר. הנושא הזה הוא תמיד עורר, הוא אומר לי, אתה יכול לזכות את הרבים, עוד אנשים ישמעו. אינו דומה ללמוד, ללמוד וללמד. החשיבות הזאת ללמד אחרים, לנצל את מה שיש לך כדי לתת לאחרים, כדי לחזק את אחרים. הוא ראה בדור הזה דור שמתמודד עם כל כך הרבה קשיים, עם יצר הרע נורא, והוא כל פעם חיפש, אמר בדרכי נועם, לחזק את האנשים. רגליו היו על הקרקע וראשו היה בשמיים, ואלו דמויות שבאמת מדורות, מדורות, מדורי דורות עברו.
שנזכה בעזרת השם ללמוד ללכת בדרכיו, להתעלות במשהו, לעשות משהו ללא נשמתו התאורה.
נכון, כן. נכון, וכמו שהוא היה תמיד רואה את כולנו בעיניים טובות, בעיניים כל כך מחייבות, שגם משם הוא ילך לכיסא הכבוד ויליץ יושר על עם ישראל שזקוק בימים האלה לכל כך הרבה ישועה וגאולה לכלל ולפרט.
אמן ואמן. הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, תודה רבה לכבוד הרב. בשורות טובות. אנחנו כאן חותמים את הגל הפתוח, שידור חי לאורך היום כולו ממסע הלווייתו של מרן ראש הישיבה. גם השעה הבאה המשך עדכונים בענייני התחבורה ועוד דברים על מרן ראש הישיבה. עורכת המשדר אסתי פלד, יונתן לדייב, יוסי בן חיים על הביצוע הטכני, אבי רבינה, איתי גדסי, בנצי לייזרוביץ', דוד טוויטו, מנדי אור ועוד צוות רחב שהביא את השידור הזה לפועל. מיד חדשות השעה 8, אחר כך שעה נוספת של עדכונים, דיווחים עם בצלאל כאן, שיהיה כאן באולפן. ושוב תודה לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם, שבתוך המכה הקשה שנחתה עלינו היום, האבל, ניצחונם של האריאלים את המצוקים, בתוך כל הדבר הגדול הזה, זכינו לחיות, זיכה אותנו, כל מי ששומע עכשיו, לחיות באותו דור, לנשום את אותו אוויר, להיות תחת אותה שמש, עם מרן גדול הדור, רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הדור הבא כבר לא יזכה לזה. יהי רצון שיהיה מליץ יושר, הכל אחד מעם ישראל, על ענייני הכלל וענייני הפרט. שתיגמר הגלות הארוכה, החושך הגדול, שיגיע אור גדול, שנזכה שמעמדם של לומדי התורה יהיה בכבוד הראוי להם, שכל אברך, כל בן תורה, כל בחור ישיבה, שיזכה לכבוד הראוי האמיתי שהוא צריך לקבל גם בעולם הזה. להעמיד את הדברים במקומם, לדעת מה תפל ומה עיקר, שהתורה תמשיך להוביל אותנו בגאון לגאולה השלמה. בשורות טובות, שנשתמע רק בשמחות בגאולה השלמה.